אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לעל כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחק תפקידים. שמי הוא ערן אבירם.
נעים מאוד, אורי ליפשיץ.
והפעם אנחנו מדברים על החוויות שלי אישית, ייי!
כן, פרק הפרק ערן. הזה של על כתפי גמדים הוא השבוע של ערן, ומה קורה בו?
עבר עליי שבוע וחצי, שבועיים יחסית, בהחלט עמוסים, סופי שבוע מאוד עמוסים, והם רלוונטיים לעולם יוצרי התוכן, בגלל שאני עומד להסביר לכם איך קרה שבתוך השבועיים האלה עשיתי חייל, ואסביר ספציפית בתחום הנטוורקינג, ואסביר מה קרה בעצם, ואז נדע ונשכיל כולנו, וגם אני בעצם כך אפיק לקחים להבא.
לגמרי, ולמאזיננו שחושבים נטוורקינג זה לא נשמע כמו עיצוב משחקי תפקידים, אז התשובה היא, אתם לא מבינים כלום בשום דבר.
שום דבר, כלום לא מבינים אתם.
ליטרלי כמעט כל תחום בעולם דורש נטוורקינג, ולו רק כדי שיהיה לכם אנשים לשלוח אליהם את הרעיונות שלכם, ושיוכלו להגיד לכם, אורי זה זבל, כלומר, מה שלא יהיה השם שלכם, היי אתם, זה זבל, או לחילופין, היי, אורי, זה זבל, אבל אם תעשה ככה וככה, זה יהיה זהב.
נטוורקינג זה בתמצות, to reach out, להגיע לאנשים אחרים, לכל סיבה, גם בשביל למצוא פאבלישרס, שיפיץ את המשחק שלכם, גם כדי למצוא אמנים, שיראו את המשחק שלכם, גם בשביל למצוא קהל, שירצה את המשחק שלכם. אם כל מה שאתם רוצים, זה ליצור משחק על עצמכם ולחבריכם, בכיף, יופי, מצוין. וחלק מהפרקים של הגמדים בונים מדברים על זה. אבל בדרך כלל בגמדים בונים, אנחנו מדברים על עיצוב משחקים כעסק, על להגיע הלאה ולצאת אל העולם הרחב, וזה דורש עוד אנשים, איזה שהם אנשים, בהרבה מאוד מקומות, ונטוורקינג זה איך שמגיעים לאנשים האלה.
אני כן אוסיף פה הבחנה קטנה וחשובה, ערן אומר כעסק, עכשיו אני בתור מישהו שבאמת מתעסק בזה כתחביב, עדיין מסתכל על זה כעסק ואני אסביר למה. כי עדיין מבחינתי יש פה מחויבות להוציא מוצר איכותי, אני לא עושה זה רק בשביל הכיף, כי מוצר טוב יש לו כמה מדדים, אחד מהם זה שהוא יהיה ברור וקל לשימוש לאחרים, וגם שיהיה לו business viability, כלומר לא אכפת לי אם אני לא ארוויח הרבה כסף מהדבר, אבל כן חשוב לי שהוא יהיה מתומחר ברמה מסוימת, כי זה תו תקן של איכות.
בסופו של דבר אנחנו רוצים שהמשחק שלנו ישוחק על ידי הרבה אנשים, ואנחנו רוצים להרגיש גאים בו. וזה פשוט נדרש עקב כך שהוא יהיה ברמה גבוהה ושהוא יהיה עם מחיר מסוים. אלה פשוט הדברים שנובעים מכך.
אז ערן, ספר לנו על השבועיים האחרונים שלך.
לפני כמה חודשים פרסמו באתר Dicebreaker, וזה כבר הצעד ראשון, אם אתם רוצים להיכנס לעולם המשחקים, בין אם ברמת ההפקה, כתיבה או whatever, תתחילו לעקוב אחרי ה-news outlets הרלוונטיים. ואחרי אנשים רלוונטיים. אז Dicebreaker זה אתר בריטי, סלש אירופאי, שעוסק במשחקי לוח ותפקידים, והם פרסמו שהם עומדים לעשות, אני חושב שהם קראו לזה, ה-Tabletop Summit, מפגש פסגה של יוצרי ומפיצי משחקי תפקידים, במסגרת כנס קומיקון. יש כאן בלונדון כנס קומיקון, פעמיים בשנה, MCM קומיקון, זה מתרחש באקסל, שהוא מקום מאוד מאוד גדול, ואין קשר ישיר בין הדברים, אבל זאת הזדמנות. אם כבר אנשים מגיעים לקומיקון, והרבה אנשים מגיעים לשם, אז הם יכולים להגיע גם לאירוע הסאמיט הזה, ולהפך. ולכן במסגרת קומיקון תמיד יש כל מיני אירועים קטנים. זאת פעם ראשונה שמתרחש האירוע הספציפי הזה. והם הזמינו אנשים להירשם, דרך גוגל פורם, מאוד פשוט, בין אם כפאבלישר, בין אם כדיזיינרס, כדי לבוא ולהשתתף, ואפילו לא אמרו אז עדיין מה יהיה. בגדול יהיה הרצאות, כאילו טוקס, של אנשים רלוונטיים, ואז יהיה אירוע נטוורקינג, וזהו, זה היה הלוז, אפילו לא ידענו מעבר לכך. מיד נרשמתי. זה פשוט הדבר הנכון לעשות. אם אתה רוצה להיות חלק מאיזושהי תעשייה, תרשם לאירועים של התעשייה הזאת. לקראת האירוע, התכוננתי מראש. רציתי, אם יהיה נטוורקינג, להיות מסוגל להראות את הדברים שלי. אז ודעתי שיש לי עותקים מכל הדברים שיש לי, מכל המשחקים שלי, הסתבר שאין לי אף עותק של Venture Forth, משחק הקלפים שלי,
אז לי יש, אם אתה צריך, יש לי פה על המדף.
תודה רבה, זה נהדר. אז עכשיו גם לי יש, כי הדפסתי, אבל מן הסתם זה לא הגיע בזמן, כי לא לגמרי התכוננתי להכל בזמן. אבל כן, הכנתי פרסקיט. אני אתן קישור בהערות של הפרק, לסרטון של ערוץ היוטיוב הנהדר, פלאס וואן אקספי, לטוק שהוא עשה לגבי איך להכין לעצמך פרסקיט, השתמשתי בטמפלט של הפרסקיט שלו, יצרתי לוויביד משחק התפקידים שלי פרסקיט, כדי שאוכל בדף אחד לתת למישהו ויש לו את כל הנתונים, איך ליצור איתי קשר, מה נקודות החוזקה של המוצר וכן הלאה, ובאתי. והיו שם אולי 50 איש, שזה נהדר, כי זה לא הרבה מאוד. וזה כולל את הצוות של דייס ברייקר, וזה כולל את האנשים שעשו את הטוקס עצמם, סבבה.
רגע, לפני שאתה מתקדם עם האירוע עצמו, כמה דגשים, בתור מישהו שליטרלי כתב מערך שיעור על נטוורקינג וכמה זה חשוב ומעביר אותו בערך פעם בארבעה שבועות. חבר'ה, אם אתם רוצים להיות מסוגלים להציג את עצמכם באופן מקצועי, כאנשים שעוסקים בתחום מסוים, לא משנה מה התחום הזה בכלל, אתם חייבים קודם כל ללמוד איך להציג את עצמכם בקצרה, שיהיה לכם איזשהו פיץ' בסיסי על מי אתם, מה אתם יודעים לעשות, איך אתם עושים את זה, וזה פיץ', אני מתכוון elevator pitch, עד דקה. להגיד בדיוק מי אתם, מה אתם עושים וכו, וגם פיץ' של עד דקה על המוצר הספציפי שאתם רוצים לקדם. הדברים האלה הם must, כי כשאתה מדבר עם מישהו ושואל אותו, מגניב, מה אתה עושה, מה עשית לאחרונה, ומתחילים לגמגם לך, זה עושה רושם מאוד גרוע, וזה מונע ממכם לקדם את השיחה לשלב שבו אתם אשכרה מדברים על תכלס, מה אפשר לעשות, שיתופי פעולה, קידומים וכדומה.
במהלך האירוע היה בסך הכל נחמד, רוב האנשים לא כך ידעו מה לעשות, זה קורה בהרבה אירועי נטרוקינג, אנשים לא כך יודעים איך להתחיל לדבר ומה לעשות, אז פשוט תתיישבו ליד מישהו, תקשיבו לאיזושהי שיחה, תגידו שלום, אני זה וזה, כולם רק מחכים לאיזושהי הזדמנות להתחיל לדבר עם מישהו, זה ממש בסדר כמו. בזמן הטוקס היה מאוד נחמד, למדתי להכיר כמה חבר'ה, היו זוג סטודנטים חמודים לגמרי, שבאו כי הם, יש להם מועדון משחקים משלהם, והם מפתחים כמה משחקים לעצמם, והם רוצים להיכנס לעולם יותר גדול וללמוד, והם יהיו נהדרים. אבל אחר כך באירוע הנטוורקינג הם כבר הלכו כי להם היה פחות מה לעשות שם, ואז יצא לי לדבר עם כמה מהחבר'ה הגדולים, והם לא היה שם החבר'ה גדול, יש שם רק עוד חבר'ה קטנים, בגלל שלאירוע הזה לא יגיעו Wizards of the Coast, בסדר? אפילו Cubicle 7, שהם חברת משחקים בריטית, לא יגיעו לשם. הגיעו לשם פאבלישרס סופר זעירים של משחקי אינדי, בדיוק מה שאני צריך. זה היה אירוע קטן ללונדונים מקומיים וליוצרים העצמאים. אז היה שם את לילה אימפרס, שאתם לא שמעתם עליו פעם, והיה שם את סול פאפט, שבחיים לא שמעתם עליהם, והם חבר'ה שעושים משחקים קטנים. ובזמן אירוע נטורקינג, כל אחד מהם תפס שולחן, ופשוט עוברים ביניהם. וכדי to facilitate את האירוע, האחראים, יש להם מין פעמון כזה, ופעם בחצי שעה הם לוחצים אליו קלינג, כדי לעודד אנשים לסיים את השיחות, ולעבור לשולחן הבא.
נויס.
זה ממש פשוט, וזה פשוט עובד. וככה יצא לי לדבר איתם ולשאול אותם שאלות על התהליך שלהם, ולשאול אותם האם ריאלי למשל בשבילהם להפיץ את קרגיבר, והראיתי להם את מה שאני יכול להראות על קרגיבר, שלצערי זה לא הרבה כי עוד לא מוכן. כבר עכשיו אגיד, ויביד היה מעל ומעבר מבחינת ההיקף שלו כמשחק לכל דבר שרלוונטי שם, וככה היה ברור לי שפשוט אין לי מה להמשיך לנסות לשכנע אותם לויביד. טוב אם ככה שכיוצר יש לי כמה דרגים של מורכבויות של מוצרים שאני יכול להציע. ויביד הוא משחק תפקידים גדול, מיועד לקהל חדש, הוא ממש לא אינדי וכן הלאה. קרגיבר ישחקו אותו אולי 200 איש כל חייו של המשחק אי פעם לעולם, והוא מוזר, והוא מציע חוויה מוזרה, ויש לו ארט מוזר, וזה בדיוק מה שהמפיצים האלה מחפשים, כי כל המשחקים שלהם כאלה. ולכן היה לי הרבה יותר קל למכור להם את קרגיבר כמשהו מעניין. החלפנו כרטיסי ביקור, הם בתקווה יזכרו מי אני אזכיר להם פעם הבאה שאני אשלח להם מייל, וכו. עד כה הכל טוב ויפה. אבל אני חושב שאולי היה הדבר שהרגיש הכי פשוט שמה, נעשה הכי חשוב שמה. יש קבוצה שנקראת הלונדון טין, לונדון טייבלטופ אינדסטרי נטוורק. הם פשוט כמה חבר'ה שנפגשים כדי לעשות נטוורקינג בתחום הטייבלטופ אינדסטרי.
נחמד.
פעם בחודש. כן, ממש נחמד. זה התחיל לפני 5 שנים, השתתפתי ב3-4 הראשונים, ואז הם עברו למקום מאוד רחוק ממני, ולא יכולתי כל כך להמשיך להגיע. כשזה היה אז, זה היה ממש נחמד, ואגב, ככה יצא להכיר גם החברים מודיפיוס, שאחר כך ייצרנו להם קומיקס לספיי גיים, ייצרנו זה אביבור ואני. אז כבר אז היה לזה יתרונות כמובן. אבל אז הם עברו, ואז הם השתנו קצת, ואז הגיע בחור אחר שלקח את המושכות, והם סוג שבונים את עצמם מחדש. אני סיפרתי להם שהאירוע הזה מתרחש בכלל, שהאירוע בקומיקון של הסאמיט מתרחש, וזה נתן לי כמובן נקודה מצוינת, כשאני בא ליישב לידם ולהגיד, היי אלן, שלום, אני אירן, אני פעם הייתי חלק מהארגון הזה, ועכשיו אני חזרתי, אני זה סיפרתי לכם שזה פה, היי, שלום, יופי, רק כמובן נדברו באנגלית.
היי, הלו, גוד, נייס.
וככה יצא לי להכיר אותם מחדש, להגיד אלן, אלן, וזהו. ואין לי הרבה מה לעשות, אני לא אחזור לאירועים שלהם, הם עדיין מאוד רחוקים ממני, זה לא שיקרה משהו מעבר לזה. אבל אז קרה משהו מעניין. שבוע אחר כך, שזה לפני כמה ימים מהיום שבו אנחנו מקליטים, התרחש אירוע UK Games Expo, שזה אירוע משחקי, כל המשחקים הגדול ביותר של אנגליה כל שנה. הוא קורה בברמינגהם, בנק, שזה ה-National Event Center, שהוא עצום, ומגיעים אליו, אני לא יודע, עשרות על עשרות אלפים של אנשים, וכל החברות הגדולות. וב-UK Games Expo, שוב פעם, הייתי מגיע אליו הרבה לפני הרבה שנים, אבל קצת פחות בזמן האחרון, בין היתר כי אין לי כל כך מה לעשות שם. רק כדי לתת דוגמה, בדרגון מיט, שזה האירוע המקומי הקטן, הוא קצת כמו האייקון של לונדון, אני מקים דוכן כל שנה, אם אני יכול. מאז הקורונה אנחנו לא כל כך יכולים, אבל אביב אור ואני מקימים דוכן של Up to Four Players, אנחנו מציגים את הקומיקס שלנו, אני מציג שם את המשחקים שלי, יש לי סיבה להיות בכנס. ב-UK Games Expo לא הייתה לי סיבה, אבל שוב פעם נחזור כמה חודשים אחורה, לויד, אורי, אתה זוכר את לויד?
מה, קשה לשכוח את לויד, וניסיתי.
דיברנו עליו בעבר כמה פרקים, לויד הוא בחור.
הוא לא טיפוס והוא לא בחור, הוא אפיק NPC בעולם המנדיין שלנו.
אתה כל כך צודק. לויד הוא גוש אנרגיה של משחקי תפקידים, והוא מדי דרגון מיט ו-UK Games Expo מארגן את ה-Games on Demand, שזה החדר שבו אתה יכול להגיע פעם בשעתיים, ותמיד יהיה לך שולחן עם מנחה שיכול להריץ לך כל מיני משחקים קצרים של שעתיים. הוא פנה אליי לפני כמה חודשים ואמר, שמנה, הרוצה להיות ב-UK Games Expo ורוצה לבוא אליי ל-Games on Demand? והתשובה שלי הייתה פחות או יותר לא, כי מה יש לי לחפש ב-UK Games Expo? אלא שהתשובה היא, יש לי לחפש שם להריץ משחקים ב-Games on Demand. יש לי משחק, קוראים לו ויביד, אני רוצה שיותר אנשים יכירו אותו, אני רוצה לעשות לו פלייטסטים. אז אמרתי ללויד, לויד, תגיד, אני יכול להריץ פלייטסטים של ויביד? הוא אמר, כן, כן, הכל, whatever, פשוט תבוא ותריץ. אז אמרתי, שור, ואז יצא שאני כן נמצא ב-UK Games Expo, שישי ושבת. ואז דברים המשיכו והתחברו, כי רגע, רגע, אני בדיסקורד של לונדון טין, והיה דיון על כך כשישבתי איתם בזמן הסאמיט, שהם עומדים להרים דוכן ב-UK Games Expo. וסתם יהיו לי כמה דברים להגיד על זה, אבל אז פתאום אני מבין, אחרי שאני מתחיל להתרגן לקראת UK Games Expo, רגע, 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 אולי אני יכול להשתתף בדוכן הזה גם. יש לי משחקים. יצרתי להם קשר, הוא בכיף. נכנסתי לקבוצה שבה יש שמונה יוצרים אחרים שיהיו בדוכן, וכולנו מדברים ביחד עכשיו. הבאתי את המשחקים שלי, התנדבתי לעשות זמן בדוכן, נתתי את האחוז שלי, 30 פאונד, על העלות של ההשתתפות. והיה נהדר. אם לתמצאת עם ככה בגדול, מה היה ב-UK Games Expo? הרצתי 4 סשנים של ויביד, עמדתי 3 שעות בדוכן, ומחרתי 20 עותקים של Menagerie of the Void, שזה כל העותקים שהבאתי. הייתי צריך להביא יותר, הייתי יכול למכור משהו כמו 25. אבל הכי חשוב אולי, אפילו יותר מכל הדברים האלה, זה שיצרתי קשרים מתמשכים עם כל החבר'ה של טין, של לונדון טין, ועם החבר'ה שהם מכירים, שהגיעו לפעמים לדוכן. וזהו, וככה יצאתי מ-UK Games Expo שמח ומרוצה, ועייף כמובן, אבל עם הרבה על כתפיי והרבה תקווה לעתיד. אנחנו עדיין מתכתבים בדיסקורד, היוצרים ואני, עכשיו מדברים על משהו אחר, הייתה איזושהי בעיה, אחד היוצרים הגיש משחק שהוא רצה להריץ ב-UK Games Expo, וזה לא התקבל, ונדמה שזה לא התקבל מסיבות מאוד לא מוצדקות, פשוט כי הוא השתמש במילה קוויר, וזה לא סיבה מוצדקת, ואנחנו כך נמצאים בדיון, ויוצא להכיר אותם יותר, ואנחנו נעשה אולי דברים ביחד וכן הלאה. חבר'ה, אם לסכם בקצרה, לכו לאירועים, ואם אתם לא בטוחים מה יש לכם להשיג מזה, תהיו מוכנים, זאת אומרת, תבואו שאתם יכולים להציג בקצרה מה הם המשחקים שלכם ומה אתם יכולים להראות. זה כמובן דורש שיהיו לכם איזשהם משחקים, אבל באמת, זה לא צריך להיות כאילו הפקה מטורפת שעשיתם. תעשו משהו ב-each, בסדר? תעשו משהו בדרייב-פו, תעשו PDF של 5 עמודים, תעשו 3 כאלה. יש לכם משחקים, זהו, יש לכם מה להציג. ולבסוף, תעשו את הלגוורק. קומו ולכו ותעשו את זה, ואם חלק מההשתתפות באירוע אומר לעמוד בדוכן, לכו תעמדו בדוכן, ואם זה אומר להריץ הרבה משחקים, לכו תעמדו הרבה משחקים. וזה לא כזה נורא מבחינת העיפות, וזה ממש סבבה מבחינת ההזדמנויות שנפתחות לכם. זהו, סוף.
באמת, עם כל הקלישאתי שזה נשמע, אין תחליף לפשוט לעשות את הדבר, אפילו שהוא מפחיד, אפילו שאתם תרגישו שמה, אין הצדקה לי ללכת לעשות, לשחק בכנס הזה, לעשות את הדבר הזה, יש, פשוט לכו ותעשו את זה.
הנה, המשיך את הקלישה, אין תחלופה לקרבה גיאוגרפית. להגיע למקום פיזית, וממש להיות שם, זה פשוט יותר טוב מאשר לצפות מרחוק, להשתתף מרחוק בדיסקורד או whatever.
כן, וכמובן, להתנדב, למצוא משהו שאתם יכולים לעשות כדי להיות in the room with the people. או בדוכן או בוואטאבר. אבל לעשות דברים. אין שום דבר שילמד אתכם יותר ויקדם אתכם יותר מאשר פשוט עשייה. ולהקשיב לפודקאסים ספציפית.
כן, כן. בטח, כמובן, כמובן. אוקיי, בסדר גמור. אורי, שאלות נוספות או שאנחנו סיימנו כאן, והצגתי את כל מה שיש להציג ונעבור לגמדים חופרים.
תשמע, קודם כל עשית המון בשבועיים האלה, וזה מדהים עד כמה לפעמים, זה דברים נורא קטנים ופשוטים, זה להירשם לאתר, לקבל את האימייל, לראות אם יש משהו מעניין, ופעם בכמה חודשים, וואו, יש משהו מעניין, להירשם, ללכת, לא לפחד, לדבר עם אנשים, זה עד כדי כך פשוט לפעמים.
הרשמו לכל הניוזלטרים.
לגמרי, ובארץ זה אפילו עוד יותר פשוט, אין כל כך הרבה אירועים וכל כך הרבה כנסים, פשוט תדאגו להיות מעודכנים, לשמוע כשהדברים קורים וללכת עליהם.
עוד מעט מגיע כנס דרקוניקון, אולי יש לכם מה לחפש שם, אולי יש לכם מה להציג שם, אולי יש שם איזשהו מישהו שעושה תחרות או אירוע ואתם יכולים להשתתף בו? תעקבו.
אולי יש מישהו שרוצה להריץ את המשחקים שלו, פשוט שלחו לו אימייל ותגידו, תגיד, אפשר להריץ את המשחק X שלך בדבר הזה? אני קיבלתי 2 אימיילים כאלה מאנשים שפשוט אמרו, היי, אנחנו רצנו פלייטסט שלך ואנחנו רוצים עכשיו להריץ אותו בכנס, מה דעתך? היא כזה, אוסם, מגניב, טוקי טוקי.
זה כמובן דורש מאנשים שהם מודעים לכך שלאורי יש משחקים, והם מודעים בין היתר בגלל שהוא מדבר על זה מלא בפייסבוק, ואנחנו עושים פודקאסט על זה, ואז אנשים שומעים על כך, וזה בדיוק מה שאתם יכולים לעשות גם. זאת אומרת, כן, פודקאסט, שור, אם אתם רוצים אתם יכולים לעשות פודקאסט, אבל זה אולי קצת פרויקט יותר גדול. מה שאתם יכולים לעשות זה לשלוח מייל לנו, show@dwarves.org.il, או ללא קריטי, הפודקאסט השני שעוסק במשחק התפקידים, שנינו ערכנו בעבר, גם אנחנו וגם הם, כל מיני יוצרים, כדי שיבואו ודברו על המשחק שלהם, וגם אם פשוט יש לכם איזשהו רעיון אחר, אנחנו עדיין יכולים לענות לכם במייל, גם אם אתם לא רוצים לבוא ולהתארח בפודקאסט. זהו, בואו נדבר על הגמדים חופרים. סתם, אין מה לדבר על הגמדים חופרים, יש מה לדבר בזמן הגמדים חופרים. זה הרגע שבו אנחנו מתלוננים על דברים שקרו לנו בשבועיים האחרונים, כך נדמה לי. אורי, בוא תתלונן.
וואי, כמה אני רוצה להתלונן. קודם כל, הרצתי עוד פלייטסט של משחק האפליקציות שלי. הוא ממש ממש אחלה, אבל הוא באופן עקבי קצר. מה זה קצר? זה סביב 1.5 שעות. שזה, האמת, נראה לי מעולה בשביל משהו שהוא קומדיה, וזה קומדיה ברובו. אז זה אחלה, וגם כמו מכל פלייטסט קיבלתי מלא מלא תובנות ועוד דרכים לשפצר את זה, וזה נהדר. בשבוע האחרון גם רץ פלייטסט של המשחק פורנו שלי, והוא פלייטסט יותר טוב כי מישהו אחר הריץ אותו. זאת אומרת, הריץ אותו מישהו שלא ידע מה קורה לי בראש ואיך המשחק אמור להיראות, אלא פשוט קרא את הטקסט והריץ אותו. והמישהו הזה היה איתמר קרביאן, אז גם גלתי טון הפידבק ממש טוב וחכם. הבעיה היא שכמו רוב הפידבקים האלה, זה מעלה שאלות כמו, וואו, האם אני צריך לשנות את כל המשחק לחלוטין, לזרוק לפח את מה שעשיתי ולהשתמש משהו יותר טוב? או רק כמה תיקונים קטנים וזה יהיה בסדר? כי לי בדרך כלל כל פלייטסט מעלה לי את שתי השאלות האלה.
בגלל שחלק מהפידבקים הם דברים כמו, וואי, היה יכול להיות ממש מגניב אם היה ככה וככה, או וואי, אצלנו במשחק רצינו נורא לעשות ככה וככה. ואתה אומר, וואי, אולי אני יכול לעשות את השינוי הזה, ואז באמת יהיה ככה וככה. אבל זה לוקח אותך הרחק מהמשחק שרצית לעשות, אורי, זה לוקח אותך לתוך משחק אחר בכלל.
אבל להגיע פתאום למסקנה שכן, צריך להוסיף עוד מכניקה, או צריך לשנות המכניקה הקיימת, וזה אומר עוד פעם, פלייטסטים מאפס, כדי לראות מה עובד ומה לא, וזה נורא מתיש ומתסכל, ואלה החיים, חבר'ה. זה, ככה זה עובד. כדי להגיע למה טוב, צריך כל הזמן לעשות וריאנטים, ולראות מה עובד ומה לא עובד. אם אתם מחפשים סיפורי השראה מדהימים, אני ממליץ לקרוא על הפיתוח של XCOM 2, זה משחק מחשב, מי שלא מכיר, לכו לשחק עכשיו, תעשו פוז ולכו לשחק עכשיו, אבל מה שהם עשו, הם עשו סביבת פלייטסט, סביבת טסט למשחק, והם עשו שם מין כזה ממשק פשוט, שכל שבוע הם היו משנים אלמנט אחד במשחק. למשל, רימונים עושים פי 2 נזק, לכל החיילים יש חצי מההיט פוינטס, טילים הם הדבר הכי גרעיני שיש, וסתם, לפעמים דברים באקראי, סתם מישהו אומר, זה יהיה מגניב אם כולם יהיו עושים מלפפונים חמוצים, אז שינו את זה והריצו. והתובנות שהם קיבלו מהדברים האלה היו מדהימות, פשוט כי אנשים התעסקו עם זה וראו מה עובד ומה לא עובד, וזה סופר סופר חשוב וקריטי. ההבדל בין משחק שעבר פלייטסט ללא עבר פלייטסט הוא מדהים, וההבדל בין משחק שעבר פלייטסט למשחק שעבר פלייטסט ושונה באופן עקבי אחרי כמה פלייטסטים כדי להשתפר, יוצר רמה אחרת של תוצר. אז כן, אבל זה מאוד מתסכל, התהליך הוא מאוד מתסכל, והשבוע אני מריץ עוד שני פלייטסטים, אחד של כל אחד מהמשחקים שציינתי, גם משחק האפליקציות וגם משחק הפורנו, וזה פשוט מתסכל, אבל נורא נורא כיף.
אני לא חושב שזה כיף בכלל. אני לא, לא כך נהנה מהתהליך.
גם אני לא, אבל כיף לראות דברים קורמים אור וגידים.
סבבה, זה כן. אני חושב שאני הכי נהנה כשאני מוצא את הפתרון, כשבסופו של דבר מגיע הפתרון שמצליח לפתור את זה, אבל עד אותו רגע זה הכל תסכול בלתי פוסק. ושאלות עצמיות, האם בכלל המשחק הזה יכול להתקיים? האם בכלל יש לו לגיטימציה כחוויה? האם אני מצליח לתפוס משהו? האם אני הולך לכיוון הנכון? רק כשמגיע הפתרון יש את תחושת ההקלה.
יפ. מצד שני, לפחות אני התקדמתי סוף סוף עם הרפתקה שפתחה את כל העונה הזאת, Hell's Coming With Me, כי מצאתי מעצב גרפי תותח, והוא עושה את כל הדברים שאני לא אוהב לעשות, וזה הבדל מדהים. פתאום יש דברים כמו שפה עיצובית אחידה, וויזואליזציה של דברים, ומגניבות, כי זה מגניב אותי לראות את זה. וגם פה, אני רוצה לציין, גם פה יש אלמנט של סוג של פלייטסטינג, כי קיבלתי גרסה מתקדמת, ארוכה, מעוצבת, אז מראים את זה לעוד אנשים. אני למשל הראיתי לך ולאביב מנוח, ואביב מנוח נתן מיליארד טיפים וערות, כי הוא דוכס של האפלה והוא מבין בדברים האלה ויש לו תביעת עין, ופתאום, וואו, הכל נהיה עוד יותר טוב. איזה כיף!
בסדר גמור, אז אני רוצה להתלונן גם קצת גם כן, אבל אין לי בדיוק על מה. זוכרים שלפני שבועיים הייתי באירוע קומיקון וכן הלאה, אז באותו סוף שבוע הייתי גם במשך יומיים, כן, אני מזכיר שסוף שבוע פה זה שישי שבת ראשון, הייתי במשך יומיים בריטריט של קבוצת TSR, שעובדים על משחק נגיד תפקידים, Intelligence Rising, שהוא משחק של...
רגע, אולי תסביר לחלק ממאזינינו שלא מכירים את המושג של ריטריט, מה בעצם קורה ואיך זה קורה.
רעיון מצוין. אז בגדול, שחר רבין, הבוס, לקח את כולנו, כל המשתתפים, זה קבוצת מתנדבים בגלל שזה ארגון התנדבותי, לקח אותנו לאבי, שזה לא בדיוק מנזר, אבל בערך לא רחוק מאוקספורד, ושם במשך יומיים פשוט היינו במקום מרוחק, רק אנחנו, מנותקים מכל דבר, זאת אומרת לא באמת, כמובן שהיה אינטרנט, אבל היה לנו חדרים שלנו, ומטבח משלנו, ובחוץ היה סביבה יפהפייה וזה, היה לגמרי לקחת אותנו לעולם אחר, שבו אנחנו יושבים יומיים ומדברים רק על פיתוח המשחק הזה, ועל מה צריך לעשות כדי לקדם את המטרות שלנו, ומה הן בעצם המטרות שלנו, וזה בעצם יומיים מאוד אינטנסיביים, שהתעסק רק בנושא הזה. זה מצוין, זה פעם שנייה שאנחנו עושים את זה, עשינו את זה גם שנה שעברה, וזה היה פנטסטי, ולכן עשינו את זה השנה שוב. הנושא הספציפי הוא משחק שנקרא Intelligence Rising, שהוא, אני אתן קישור בהערות של הפרק, אבל בקצרה זה מה שנקרא Serious Game, זאת אומרת זה לא משחק בשביל חבר'ה חברוקים, זה לא משחק שמטרתו לצאת ולהופיע בחנויות, זה משחק שמשמש על מנת לאפשר לבעלי החלטות בארגונים גדולים, בממשלות, בחברות גדולות, להגיע למסקנות וללמוד על האיום שבפיתוח AI באופן בלתי נשלט. והוא מורץ כמשחק תפקידים בערך, זאת אומרת, אני לא יודע אם מאזיננו מכירים את המשחקי המלחמה של חברת רנד, שהיא הגדולה בעולם שעושה את זה, אבל בגדול זה קצת כמו נתיב אחר שיצא מתוך משחקי המיניאטורות של פעם. נתיב אחד הוביל ל-D&D, נתיב אחר הוביל ל-War Games מודרניים. הכל התחיל במשחקי מיניאטורות בצבא פרוסיה, לפני איזה 120 שנה. ושם הפרוסים היו, אני רצין לגמרי, אורי מסתכל עליי, עכשיו אתם לא רואים את זה, אבל אורי מסתכל עליי במבט של באמת, ואני אומר כן, ממה שאני יודע מההיסטוריה של כל התחביב שלנו, הוא התחיל במשחקי צבא פרוסיים, שהגנרלים הפרוסיים, במה שהיה הצבא המודרני הראשון, רצו להתאמן על מה לעשות, ולכן יצרו טבלות מאוד בסיסיות של סיכויי פגיעה, יצרו מיניאטורות מאוד בסיסיות, והיה להם טרין, שעליו היו משחקים משחקי מלחמה, כדי לראות מה קורה אם נתקיף מכאן, ואתה משחק את הרעים, אנחנו משחקים את הטובים הפרוסיים, ואנחנו יורים אחד בשני עד שאנחנו מגיעים. ומסתערים סוסים כמובן. וזה התפתח למשחקי המיניאטורות הביתיים, בידי H.G. Wells, שפיתח את המשחק הראשון, וזה התפתח בסופו של דבר, בנתיב אחד, לעולם משחקי התפקידים, דרך D&D, אבל כמו שאמרתי, בנתיב אחר, זה המשיך להיות מאוד רציני, ולהעסיק מומחים לאסטרטגיה, אנשי צבא, אנשי אדמיניסטרציה, בהיקף מאוד גדול, כדי איך לפתור בעיות. הם עושים משחקים, הם מריצים לעצמם סנריוז, שבהם יש מנחים, שמטרתם להעביר את הסנריו הספציפי, ולהחליט מה קורה כשאתה אומר לי, אני רוצה לעשות פעולה ככה וככה, אז הם אומרים, אוקיי, אז יקרה ככה וככה, יש חוקים שלפעמים קובעים מה קורה, אבל לפעמים המנחה קובע, בדיוק, בדיוק, במשחק תפקידים. מלבד שאתה לא מנסה לגלם דמות, אתה מנסה להתמודד בתוך מצב. אז Intelligence Rising נוצר על ידי שחר רבין, שהוא בחור מאוד רציני ונחמד, ויום אחד אנחנו נביא אותו לפודקאסט, אבל לא כרגע כי הוא מאוד עסוק, כדי לדבר על Intelligence Rising. הוא מומחה לתחום סכנות אקזיסטנציאליסטיות של AI, והוא וחברים, אני אומר חברים, אבל זה כאילו מומחים אחרים מהתחום, שמפתחים ביחד אסטרטגיות וכן הלאה באותו ארגון, החליטו ליצור את המשחק הזה, ואני כבר שנים עובד איתם, והריטריט הזה הוא מה שאנחנו עושים בערך פעם בשנה, כדי לנסות ולהיסגר לעצמנו ולהבין לדברים מתקדמים. כמובן שאחרי השנה האחרונה, שבה כולנו נחשפנו למה ש-GPT וסטייבל דיפיוז'ן ואחרים יכולים לעשות, השיחה על מהו AI ואיזה סוגי סכנות של AI הולכת ומפתחת, ומה אנחנו יכולים להניח שהוא הבייסליין עבור מקבלי החלטות, השתנה גם כן. כי עכשיו כל מקבלי החלטות יודעים שאתה יכול להכניס קצת טקסט ואז לקבל נאום שלם, למשל. שהם לא ידעו את זה מקודם. הם לא ידעו שזה משהו אפשרי. אז עכשיו אנחנו יכולים לשנות את המשחק. אנחנו צריכים להסביר פחות מהבסיס, אנחנו יכולים להסביר יותר מהקצה השני, מהמסקנות. זה בעצם מה שנובע מכך. וזהו, אין לי מה להרחיב על זה עוד כאן, כי כמו אני רוצה להבין.
אני מניח אגב שכל החודש האחרון לגמרי שינה לכם הרבה תפיסות לגבי המשחק.
מה ספציפית בחודש האחרון?
ההתפוצצות של כל מערכות מבוססות AI כאלה ואחרות, ושמראה באופן מאוד ברור,
זה החודשים האחרונים,
כן,
זה
כן,
השנה האחרונה.
בחודש האחרון אני כמעט כל כמה ימים קורא מאמר טכני כזה או אחר על זה ש, גראונד ברייקינג חדש, לא חשבנו מעולם שאפשר גם את זה.
לא, לא, בגלל שהאנשים שאתה מדבר מודעים לכל הדברים האלה כבר שנים. זאת אומרת, זה היה ברור מאליו שאנחנו נגיע לכאן, מבחינת שחר והאנשים שלו. זה אף פעם לא היה שינוי משמעותי מבחינת היכולת שלנו להבין מה עומד לקרות, או הסכנות הפוטנציאליות שמהן צריך להיזהר, והתהליכים שכדאי לקחת כדי לשנות אותם, מעט מאוד השתנה מהזווית הזאת. הרבה יותר השתנה מבחינת הזווית של על מה המשחק צריך לדבר עם ככה. ואיך המשחק צריך לפנות לאנשים. עכשיו שכולם יודעים ש-AI פוטנציאלית יכול להחליף גם תהליכים יצירתיים של בני אדם, בזמן שלשחר זה היה ברור לפני 5 שנים, עכשיו זה יכול להיות ברור מאליו גם למקבל ההחלטות במשרד האנרגיה. ולכן אפשר להריץ לו את המשחק מבלי שאצטרך קודם כל להעביר שני סתורות, רק להראות לו שזה אפשרי. רק להראות לו שזה משהו שקיים בעולם, שיתכן. אז אני יכול כבר עכשיו להתחיל את המשחק בתור 3 לצורך העניין. זה שינוי גדול מבחינתנו.
Very nice.
זהו. אני חושב שזה הזמן לחדשות ולעדכונים?
חדשות ועדכונים!
אין לנו כל כך הרבה, יש לי רק חצי מילה להגיד. אני לא יודע אם קראתם מאזינים יקרים, אולי אתם לא יודעים לקרוא, אולי אתם יודעים רק להאזין, אז אני לא רוצה להתחייב. אבל הוא לא יודע, אולי קראתם את המאמר שכתבתי על קברו של בלין, סצנה מפורסמת מהסרט הראשון של סרט הבאות, ולמה אני חושב שהיא אחת מסצנות הקרב הטובות ביותר אי פעם, כדי לנסות ולחכות במשחק תפקידים. כתבתי כתבה שגם מנתחת אותה, וגם ספציפית מראה כיצד D&D 5 וויביד, משיגות את המטרה של לגרום לסצנה הזאת לקרות במשחק תפקידים. ואני, זו כתבה מאוד ארוכה, אבל אני מאוד נהניתי לכתוב אותה, ועכשיו תרגמתי אותה לאנגלית, גם כן, היא מופיעה באתר שלי, היא עדיין מופיעה בעברית באתר השני שלי, אני אתן קישורים בהערות של הפרק.
ובתור מישהו שהוא לא ערן ולא משוחד, זו אחת הכתבות שיותר חשוב לכם לקרוא, אם אתם חושבים אי פעם להתעסק באפיון ועיצוב משחקים. הנקודה הזאת של, הנה רגע, רגע דרמטי, יש בו רגש מסוים, יש בו התרחשויות מסוימות, יש בו מתחים מסוימים שאתם רוצים לייצר במשחק שלכם, איך המכניקה משפיעה על זה ומה המשחק בין המכניקה לבין המתח שנוצר, זה משהו שמוסבר מאוד מאוד יפה בכתבה הזאת, ואם אין לכם כוח לקרוא הרבה, באמת שאפשר לקרוא רק את הניתוח של האינטראקציה הראשונה שנייה, כדי להבין את הרעיון, כדי להבין קצת יותר לעומק, למה בעצם מכניקה זה דבר חשוב, ומה היא מייצרת עבורנו במשחק.
אתה צודק, אני חושב שכנראה שרק לקרוא על היוזמה, וגלגול היוזמה, יכול להספיק כדי להבין את הדברים שרגע אמרת, שניסחתי יותר טוב מכפי שאני מנסח עכשיו כשאני מדבר.
כן, אבל זה מדהים, כי אתה יודע, דיברנו פעם על יוזמה, וציינו איזה 12 או 14 שיטות יוזמה שונות.
כן.
בעיקר כי רצינו לחשוף את המאזינים לעובדה שיש כל כך הרבה שיטות יוזמה, ואיזה מגניב זה, ואפילו שזה משהו ש... כולנו מכירים כביכול מ-D&D, אני רוצה מכל הנחה שכולם מכירו D&D מתישהו, שמגלגלים כדי לראות מי מתחיל, וכמה זה משהו קטן, ואיך יש כל כך הרבה דרכים נהדרות לעשות זה, אולי שווה מתישהו לעשות מעבר נוסף על הרשימה הזאת, ולא לדבר על המכניקה, שזה מה שרצינו להראות בחשיפה הראשונה, אלא על איך כל אחת מהמכניקות האלה משפיעה על המשחק, כי זה אלמנט מטורף. שינוי במכניקת יוזמה, לפעמים יכול לעשות invalidate, או איך אומרים את זה בעברית, יכול להשפיע השפעה מכרעת על כל שאר המכניקה.
הפרק נקרא מגלגלים יוזמה, אני חושב, ויהיה קישור בהערות של הפרק, אם אתם רוצים ללכת ולהקשיב לו, הוא מאוד נחמד, גם בימינו.
אחד מהפרקים היותר מוצלחים שעשינו, ולא רק מפני שזה, ראיתי את זה שוב ושוב ושוב, גורם לאנשים להזין לו ולעשות כזה את התנועה הזאת של לגרד בראש ולהגיד, רגע, מה, אבל יוזמה פשוט מגלגלים ומי שיותר גבוה מצליח, מה זאת אומרת 12 מערכות, מה ההבדל, כמה כבר אפשר לעשות, מה, אתם פשוט מגלגלים משהו אחר במקום קוביה, לא, יש מערכות יוזמה שונות שיוצרות אפקטים שונים, וחלקן ממש באינטראקציה מתמדת עם הפעולות שאתה עושה, כי לחלק מהפעולות לוקח יותר זמן מפעולות אחרות, מדהים.
כאן אנחנו מסיימים להיום, אם אתם רוצים לשלוח לנו אימייל, אנא עשו זאת, show@dwarves.org.il, אמרתי את זה עכשיו מהר, אבל אתם יודעים מה זה, אתם יודעים מה זה. אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים, dwarves.org.il, אם אתם רוצים לעקוב אחרינו בפייסבוק או בטוויטר, אנא עשו זאת, גם מדהים פודקאסט בשני המקומות, ואנא, הפיצו אותנו הלאה, את הפרק הזה, את הפרק היוזמה, מה שאתם לא רוצים. אם יש איזשהו פרק שאתם נהנים ממנו, שאתם חושבים שאחרים יכולים להנות ממנו, אנא הפיצו אותו הלאה, אנחנו מאוד נשמח. אנחנו תמיד שמחים כשמאזינים לנו עוד אנשים, וכשאנחנו עוזרים להם להשאיר את חייהם גם. אבל עד הפעם הבאה,
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא בדוורפס.org.il, וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.